כל חי אונליין, 93fm.co.il. הולכים בסמטאות החורבן, עם הרב ישראל גליס ויעקב גרוטקה.
צום תשעה באב. היום שבו אנחנו מעוניינים להרגיש את החורבן, להרגיש את החיסרון הגדול שיש לנו עד היום הזה, 2000 שנה, דווקא ביום הזה אנחנו רוצים ללכת למקומות שבהם הדברים התרחשו ממש, ללכת על המקומות שבהם אפשר לחוש את החורבן, בהם אפשר לראות מול העיניים את השאריות, את התוצאה של החורבן הגדול. ובדיוק בשביל זה הלכתי יחד עם העיתונאי, איש ירושלים, הרב ישראל גליס, ברחובות ירושלים. אבל כשאני אומר רחובות ירושלים, אני לא מדבר על רחובות ירושלים של מעלה, אלא ברחובות ירושלים של מטה. צעדנו במנהרות הכותל, צעדנו בעיר דוד העתיקה, במעמקי האדמה. ניסינו לחוש ולהרגיש את מה שהיהודים הרגישו לפני 2000 שנה. היינו במקומות שבהם היהודים התחבו, ובאותם מקומות הם שמעו את הקולות, את קולות המלחמה, באותם מקומות הם הריחו את האפר ואת השריפה של חורבן הבית. היינו במנהרות הכותל, ראינו את החפירות החדשות והישנות בכותל, היינו גם במרכז המבקרים עיר דוד, יחד עם הארכיאולוג אלי שוקרון, היינו במוזיאון וואל לארכיאולוגיה ברובע היהודי, שם התגוררו הכהנים וגם היהודים העשירים, ולבסוף הגענו למערת צדקיהו. איתי כאמור העיתונאי וההיסטוריון ישראל גליס, בואו נצא לדרך. ממש ברגעים אלו אנחנו נכנסים, אני יחד עם הרב ישראל גליס, ההיסטוריון, איש ירושלים, אנחנו נכנסים למנהרות הכותל, המקום אולי הכי קרוב לבית המקדש, לחורבן הגדול, והמקום שממנו אפשר להרגיש בצורה הכי חדה את החורבן הגדול. הרב גליס, לאן אתה לוקח אותנו?
אז זהו, זה לא בדיוק מנהרות הכותל, זה אחרי מנהרות הכותל. אנחנו יורדים לרחבת הכותל המערבי ופונים שמאלה לאיפה שיהודים נכנסים תמיד פנימה כדי תפילה וכן הלאה. מתחת לקשת, ואנחנו הולכים להיכנס למקום חדש שעוד מה שאפשר לומר שרגל יהודים עדיין לא דרכה מבחינת התיירים ומטיילים, עדיין לא הגיעו לשם.
עכשיו, תוך כדי שאנחנו נכנסים פנימה, אני רוצה באמת לשאול אותך, אתה מכיר את המקום שממש ברגעים אלו אנחנו נכנסים אליו כבר הרבה מאוד מאוד שנים?
אני מכיר את המקום
שאנחנו... יש כאן התפתחות? זאת אומרת, בכל שעה. יום מגלים דברים חדשים עוד ועוד ועוד?
אפשר לומר בכל שעה כמעט. בכל יום ובכל שעה מתגלים פה דברים מרתקים ומעניינים. אני אגיד לך את האמת, כשאני יושב מול דוקטור רבי סלמון, שסולמון שהוא חוקר פה כבר שנים את המקום הזה, זה מחזיר אותי לאחרי מלחמת ששת הימים, כשעדיין איש לא נכנס לכאן, וטיפסתי פה עם כמה ירושלמים שנכנסו פנימה, טיפסנו עדיין יקיר בכניסה מתחת למחכמה, טיפסנו ונכנסנו והתחלנו לשוטט בתוך כל ה... ג'יפה והלכלוך וכל מה שהיה פה, הבורות שהיה פה, היום זה משהו אחר לגמרי.
אתה מזכיר את דוקטור אבי סלומון, שהוא בעצם הארכיאולוג הראשי של הקרן למורשת הכותל, ואני רוצה לצרף אותו לשיחה. דוקטור אבי סלומון, כמה שנים אתה כבר חי את מנהרות הכותל או את מאחורי הקלעים ומה שקורה פה?
אני חופר וחוקר את מנהרות הכותל למעלה מ-16 שנה.
וואו.
חופר וחוקר את מנהרות הכותל למעלה מ-16 שנה, מבצע חפירות, מפנח את הממצאים מהחפירות, ומנסה להביא את הממצאים הדוממים אל הציבור כולו, על מנת שכולם יבינו ויכלו לגעת בתפארת עברם.
עכשיו בוא אני אשאל אותך, אתה יודע, את המאזינים שלנו בסופו של דבר מעניין, כל כך הרבה שנים, אתה יכול להצביע על התגלית אולי הכי גדולה שגילית כאן?
התגלית הכי גדולה, אני לא יודע להגיד התגלית הכי גדולה, הכל מצטרף בסוף למכלול אחד שאפשר לבוא ולבקר בו מימי הבית השני, אבל אני יכול להצביע על כמה דברים שהם בעצם הנקודות החשובות ביותר שגילינו פה ב-16 שנים האחרונות של החפירות במנהרות הכותל, ואני מדבר קודם כל על מתחם מקוואות גדול מאוד שנמצא מערבית לקשת ויסון, הקשת שהרב גליס הסביר קודם. אני מדבר על שכבות חורבן שמכילות בתוכם כלי אבן בתוך השכבות האלה, והדברים האלה כמובן יש להם משמעות הלכתית, שכן כלי אבן השתמשו בהם בעיקר או כהנים או חכמים שהקפידו על הלכות טומאה וטהרה, ואת הדברים האלה שאנחנו מוצאים כאן זה מעיד על הנוכחות היהודית של כהנים וחכמים שהקפידו על הלכות טומאה וטהרה במרחבים שממערב לקשת וילסון וממערב למקום קודש הקודשים, בין חומה המערבית של הר הבית, הכותל המערבי, לבין העיר העליונה של ירושלים. והדברים האלה, כשאתה בא ונוגע בהם ומסיר את שרידי האפר, מאוד מרגשים, כי אתה נוגע חזרה בעבר שלך. ואתה יודע שאחד הכהנים, ימי בית שני, אכל או שתה או שם כל מיני דברים, בכלל מאבן או בספל מידה או בצלחת מאבן שמצאנו כאן במקום הזה.
אתה מומחה לתאר דברים ולהמחיש אותם בפה. איך אתה יכול להעביר למאזינים את התחושות שאני ואתה מרגישים עכשיו?
אני רוצה להגיד לך.
בעובי... בעומק האדמה, ממש, ממש סמוך לבית המקדש, למקום בית המקדש.
תשקל לידיים של דוקטור אבן סלמון. בידיים שלו יש אפר של חורבן בירושלים. הוא מתעסק עם האפר. הרי בית המקדש שנחרב, אבנים נזרקו מלמעלה על אותם הבתים שהיו באזור הגי טריפיון, באזור הכותל המערבי. פה היה גיא, פה גרו אנשים. הכל נזרק מלמעלה, כי לא יכולו להחריב את הכותל המערבי. מהרבה סיבות לא ניכנס להיסטוריה, אבל הכותל המערבי לא נחרב. אותו דוקס פנגר שקיבל על עצמו להחריב את הכותל, לא החריב את הכותל, אבל נזרקו אבנים מלמעלה. ופה היו בתים, והבתים, פה הייתה שריפה. הוא נוגע בשריפה ממש. נוגע בשריפה ובכלים שבתוך הבתים.
זה לא יאומן.
ואם נמשיך את הקו הזה, אנחנו עכשיו יושבים באחד העולמות הגדולים והמפוארים מימי הבית השני, אחד ממבני הציבור המפוארים ביותר שמצאנו סמוך לכותל המערבי. במנהרות הכותל מכנים אותו אולם החשמונאים, לרוב הציבור הוא ידוע בתור האולם ההרודיאני, וזה אולם שנתגלה כבר לקראת סוף המאה ה-19 על ידי ארכיאולוג וג'נטלמן בריטי בשם סר צ'ארלס וורן, שחפר פה, עשה מנהרות והגיע לאולם הזה. החפירה שלו הושלמה רק בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, 92, 93, השלימו את החפירה כאן, ובין השאר מצאו ממצאים מדהימים. קודם כל למדו על התפארת של הבניין כפי שהוא היה, אבל אם אנחנו בתשעה באב מדברים על החורבן, אחד הדברים הבלתי האמצעים שמצאו על הרצפות של החדר הזה מימי הבית השני, הלא הם אבני הבלסטרות שאפשר לראות כאן מעבר לזכוכית.
ממש מול העיניים שלנו.
אבני הבלסטרות של האולם, אבני הבלסטרות, עדות למלחמה האדירה שהתחוללה כאן בין הרומאים לבין היהודים שהגנו על ירושלים במרד החורבן.
פשוט והעדות
הזו פשוט אילמת, ואנחנו באים בחפירות הארכיאולוגיות, מפנים את שרידי האפר והאפר, ונוגעים ממש בהיסטוריה של ירושלים בחורבן של שנת 70.
כשאנחנו מסתכלים על האבנים של הכותל המערבי, אבנים, יש חלק מהאבנים שחורות, אבנים ממש משריפה.
נכון, חלק מהאבנים, לא, צריך להבדיל, חלק מהאבנים אכן שחורות משריפה, אבל לא כל השריפות הן שריפות של חורבן הבית, יש אירועים שאירעו לאחר מכן, כל מיני תקופות אחרות, אני מדבר בתקופה הרומית, בתקופה הביזנטית, שגם כן השאירו את חותמם על הכותל המערבי. נכון לעכשיו, שכבות השריפה שמצאנו על הכותל, הם, בואו נגיד ככה, מתקופת המשנה והתלמוד, כן? לתקופת משנה והתלמוד, אפילו אני יכול להגיד במאמר מוסגר, אני לא אסביר למה, מימיו של רבי יהודה הנשיא, ואנחנו בשאיפה להגיע לשכבות הקדומות ביותר, שנמצא באמת את שכבת החורבן מימי בית שני, מונחת על גבי הרחוב שחלף למרגלות הכותל המערבי, שעולה בדרכו מהפינה הדרומית מערבית של הר הבית, דרך קשת רובינסון, קשת ויסון, צפון על הפינה המערבית מערבית צפונית של הר הבית.
עכשיו אנחנו ראינו מאחורי אותו ארמון חשמונאים שאנחנו יושבים בו מקווה.
כן,
אכן. מה זה המקווה הזה?
אז זה אחד התגליות החשובות של השנים האחרונות בחפירות שמצאנו כאן. לא מצאנו רק מקווה אחד, מצאנו ממזרח למבנה הזה, מבנה החשמונאי, האולם ההרודיאני, מערך שלם של מקוואות. והמקוואות האלה, מה שמאפיין אותם, א', שהם בנויים בסלע, בנויים וחצובים, המקוואות האלה בנויים ולא חצובים בסלע, זה דבר ראשון. דבר שני, מקוואות גדולים במיוחד, שנועדו לאכלס הרבה אנשים בזמן קצר. דבר שלישי, מה שמעניין במקוואות האלה, שאין להם אוצרות. כידוע, כל פעם כשמדברים על מקווה בארכיאולוגיה, מדברים על זה שיש
צור... מחפשים
את האוצר. ואחד הדברים המדהימים כאן, שלא מצאנו אוצרות למקוואות האלה.
אבל יש פה מים בתוך המקווה. איפה המים האלו באים?
או, שאלה טובה.
גם מבחינה...
וגם בימי בי שנים, איפה המים הבגים? התשובה לשאלה הזאת תמונה במה שמצאנו כאן, בתוך מנהרות הכותל, מהגבעה המערבית של ירושלים לכיוון הר הבית, והם יסודות של גשר גדול שחיבר בין העיר העליונה של ירושלים להר הבית. והגשר הזה בימי בית שני נשא על גביו את אמת המים התחתונה, שהובילה מים מאזור בריכות שלמה, מהאזור של עין איתם, לכיוון הר הבית. נקודת המוצא של המים הם מעיין חיים, עין איתם. ונקודת הכניסה להר הבית גם כן מובילה מעיין חיים, מפני שמים חיים מתארים באמה. כלומר, אפשר להזרים אותם באמה, מתארים בזוחלים. ולכן כל המקוואות... כל המקוואות שאנחנו רואים כאן במקום הזה הם מקוואות של מי מעיין חיים, ולכן אין צורך באוצרות. והיתרון השני מבחינה הלכתית, שזה מקוואות בדרגת הערה הכי גבוהה שיש, שאפילו רחמנא ליצלן זווים ומצורעים יכלו לבוא ולהתאר במקוואות האלה.
אתה מדבר על המקוואות שנמצאים ממש כאן לידינו, מטר לידינו.
כן, כן.
פשוט מצמרר.
שיש שם מים, וגם פגשנו מישהו טובל.
כן, עכשיו, לפני שנמשיך...
עכשיו, אספקת המים למקוואות האלה היום היא לא מהמה התחתונה. אספקת המים למקווה הזה עם המים היום הם מגשמים. לא מים של המה התחתונה, אבל בכל זאת, בתוך המקווה הזה יש 40 סייר של מגשמים, שמי ש...
שקשרה למעדיין.
כן, שמי שרוצה... כלומר, הקרן אומר שאת הכותל, אנשי המנהרות לא כל כך ססים לזה, אבל...
אבל מי שרוצה מתפלח פנימה וטובל.
חוץ מיקי מצאו פה מזרקה.
חוץ מיקי מצאו מזרקה. הרב גליץ, אני רוצה להגיע למזרקה, שאני חושב שזה בעצם התגלית שלנו, וזה סוג של חשיפה בלעדית שאבי יחשוף לנו כאן בתוכנית, אבל לפני כן, ברשותכם, אני רוצה אולי לשאול אותך שאלה קצת אישית. אתה נמצא פה כל כך הרבה שנים במקום הקדוש הזה, שמזכיר יותר מכל את החורבן. ישנם רגעים שאתה עומד מול איזה ממצא חדש ואתה פשוט פורץ בבכי, אתה מתרגש ואתה לא יכול להמשיך? הרי אתה יהודי ראי שמיים, אתה יהודי דתי. אתה יכול לספר לנו על הרגעים
לך,
האלה?
אפשר להגיד מאוד של התרגשות, כן? אפשר להגיד מאוד של התרגשות. קראו לי כמה פעמים, פעם ראשונה שזה קרה לי כשמצאתי את מתחם המקוואות, פעם שנייה כשמצאתי את הכלי אבן, פעם שלישי כשמצאתי פה, בתור ארכיאולוג אני מדבר, אבל שברים של טיח מצויר, כלומר טיח צבוע, שברים של פרסקאות שהיו פה על הקירות בחלק מהמבנים, ומדי פעם זה נקודה שאתה נוגע בה, או שאתה מגיע למשל לכלי אבן, ואתה מבין שאתה נוגע בעבר שלך, זה מרגש עד מאוד.
מטבעות מצאתם פה?
מה?
מטבעות מצאתם?
מטבעות ודאי, ודאי. מצאנו מטבעות, כלי חרס, כלי זכוכית, כלי אבן, מטבעות מכל התקופות.
אפגליס הזכיר את המזרקה.
כן,
נכון,
כן,
אנחנו בעצם חושפים פה לראשונה, כן. דבר ממצא אולי הכי נדיר.
חי, כן, פעם ראשונה שנדבר על הדבר הזה, שהוא חלק מהמשך המערבי של המבנה.
אולי נלך ממש תוך כדי השידור, נלך לכיוון לו, המזרקה.
ודאי,
תספר
ודאי.
לנו על המזרקה בדרך.
טוב, אז מפני שהגישה למזרקה היא חסומה כרגע, אנחנו צריכים לעלות מהאולם ההרודיאני למעלה למסלול הרגיש למבקרים במנהרות הכותל, עד שנגיע לפתח בתוך מעבר הסתרים, ושם נעשה בזמן, מסע בזמן אחורה, גם לנבחי האדמה וגם לימי הבית השני.
עכשיו, תוך כדי, אתה יודע, זה מרגש לראות שמגיעים לפה תיירים ומגיעים לפה אנשים שונים מכל העדות ומכל המגזרים, בכדי להכיר את המקום לעומק ולהתחבר ולהתרגש, ואנחנו מתקדמים למזרקה. הרב גליס, אתה הזכרת מקודם את התגלית אולי הכי גדולה, שגם אבי אומר שמאזיני כל חי ודאי שלא שמעו עליה, והיא המזרקה. בוא נתקדם תוך כדי שידור למקום, ואני מוכן לרדת ממש מתחת לאדמה, הרב גליס, אם אתה איתי, ואם אבי איתי.
אני מזמין אתכם לטפס מהמפלס של האולם ההרודיאני למעבר הסתרים, המעבר המרכזי של מנהרות הכותל, ומשם דרך דלת קצת מסתורית לרדת חזרה לעמקי האדמה, למסע הן אל תוך האדמה, אל בטן האדמה, והן מסע בעבר לימי הבית השני.
עכשיו, אנחנו נתחיל ללכת, נתחיל לרדת במדרגות המאולתרות כאן, אבל בוא תספר לנו קצת על התגלית, תכניס את המאזינים לסיפור הזה.
התגלית הזו היא תגלית משמעותית, מפני שבמשך השנים ידענו שלאולם ההרודיאני שהיינו בו מקודם, יש המשך, ולא תיאר לעצמנו מה ההמשך הזה. הצלחנו בשנים האחרונות לחפור את ההמשך הזה של האולם ההרודיאני, ולהפתעתנו גילינו שבמקום הזה השתמר קיר אדיר, מימי הורדוס, מהשליש הראשון של תקופתו של הורדוס המלך, כאשר הקיר הזה הוא חלק בלתי נפרד מהאולם ההרודיאני. ובמקום שהמשך, ההמשך המערבי של האולם ההרודיאני יהיה באותו תבנית של האולם ההרודיאני, כלומר עוד חדר גדול, עוד לשכה של המבנה הזה, מצאנו כאן קיר אדיר שהשתמר עם אומנות אחוזות, עם קרקוב.
אתה מדבר על הקיר ממש מולנו.
כן, כן, וזה אחד התגלויות הנפלאות של מנהרות הכותל בשנים האחרונות. קיר אדיר מימי הורדוס המלך, שהשתמר לגובה כמעט 6 מטרים. ממצא כזה אין באף אתר ארכיאולוגי אחר בארץ ישראל, כולל אתרים מפורסמים, מצדה והרודיון, שבהם רואים את הפאר והדר של הבנייה מימי הורדוס. וכולל אתרים כמו קיסריה, שיש שם תיאטרון מימי הורדוס וכיוצא.
אני רואה שאפילו הרב גליס מתרגש כאן, אפילו הרב גליס שמכיר כבר הכל וראה הכל, אני רואה אותך ממש רועד מהתרגשות.
מה יהיה מאחורי הקיר?
מאחורי הקיר היה בור מים, בור מים שקיבל את אספקת המים מהמעלה התחתונה, ואם תיסו את עיניכם למעלה, תראו שבראש האומנות האחוזות שצמודות לקיר, יש כותרות. יש כותרות. ואם תשים לב, במרכז הכותרות יש חורים. הכותרות בלשון מקצועית קוראים להם כותרת קורינטית חלקת עלים, שמיוחסת לתקופה שבין התקופה החשמונאית לימי הורדוס. אנחנו מכירים הרבה כותרות בסגנון הזה מהחפירות הארכיאולוגיות שנעשו ברובע היהודי, הווה אומר בעיר העיונה של ירושלים מימי הבית השני, ולהפתעתנו מצאנו אותם כאן באתרן בתוך הקיר משולבות בקיר המקורי של הורדוס. ומה שמעניין שבמרכז הכותרות האלה יש חור, יש חור בין שתי שיניות או שתי עלים כאלה שיוצאים, והחור הזה בכל הכותרות מעיד על כך שהמבנה הזה שימש למזרקה. מה שיפה ומיוחד במבנה הזה, שבדרך כלל מזרקה כזו אנחנו מכירים מערים כמו רומא ויוון ואתרים אחרים בחוץ לארץ, או אפילו בית שאן, בדרך כלל זה מבנה בין 2-3 קומות, שבתוך המבנה יש חצובות נישות או חצובים חללים, ושם בדרך כלל שמו פסלים שנגיד שלא היו צנועים במיוחד. ופה הדבר הזה חסר. כלומר, מי שבנה את הדבר הזה הבין שהוא נמצא בערך 40 מטר מהחומה המערבית או מהכותל המערבי של הר הבית, ולא העיז לשים פה כל מיני פסלים או דברים שירגיזו חלק מיהודי ירושלים.
זה דבר אחד. גם הכותרות מאוד צנועות.
כן, גם הכותרות
עם איתור. מה זה הכותרת? מה? מה יש מעל הכותרת?
מעל הכותרת יש מדרגה, מה? מדרגה ומקום לקורות של הגג של המבנה שהיה פה פעם.
יש פה 3 כותרות.
4. עוד אחת מוסתרת ולא חפרנו אותה. עוד אחת מוסתרת ולא חפרנו אותה. ומהכותרות האלה, מאמצע הכותרות, יצא זרם מים לאיזושהי בריכת מים שאתם רואים כאן למטה.
בעצם אני עומד ממש בתוך בריכת המים.
משהו כזה, כן. אתה עומד בתוך בריכת המים, יצא פה זרם מים. והמבנה הזה אנחנו קוראים לו נימפיון. בלשון המקצועית ומזרקה, וזה מה שהופך את כל האולם ההרודיאני וכל המתחם שראינו, כולל מהמקוואות, מהמזרח, כולל האולם שבו היינו קודם, כולל המבנה הזה של הכותרות עם המזרקה, למבנה שאני מכנה אותו מבנה ציבורי ששימש לצורכי טהרה ורחצה לפני עלייה להר הבית, ובעיקר בגלל הנושא של המזרקות והמים שקשורים, והמה התחתונה שחולפת כאן לא מזמן, וחיפשנו חלק מהחוקרים שמתעסקים בעניין הזה, ויש חוקר דוקטור גיא שטיבל מהאוניברסיטת תל אביב שחקר את המבנה הזה ועשה לו הרבה מקבילות למקומות אחרים בעולם. מה שהוא מצא, מקבילות של כל מיני סוגי מבנים דומים, למשל הכותרות והצורה של העמודים והחורים מתאימים למבנה של חלוקת מים שנמצא בקצה של אמת מים שמוליכה לעיר מסוימת. אבל לעומת זאת המתחם של הבריכות לא אופייני לדבר הזה, לא אופייני למבנה הזה, ולכן אותו דוקטור גיא שטיבל הגיע למסקנה, ומסקנה שאני מקבל אותה, שמדובר ככל הנראה במבנה שהיה לו שימוש כפול, הן להספקת מים והן לצורך רחצה. מה שהוא מכנה במקורות שלנו, מה שהוא מצא מקבילה במקורות שלנו, קרונה של ציפורי. ודאי הרב גליס יודע על קרונה של ציפורי, מה קרה בקרונה של ציפורי.
ששם גם תבדו וגם גם שם שם, אבל גם תבדו.
ומה קרה שם בי"ז בתמוז?
אני צריך לפתוח את הספרי היסטוריה, זה המון הספר.
אני אספר לרב גליס, רבי הלך לטבול שם בקרונה של ציפורי בי"ז בתמוז, כי הוא רצה לבטל את הצום הזה. אומנם אנחנו בדיוק שלושה שבועות אחרי זה, אבל זה מה שמביא אותנו לכל המקום הזה, קרונה של ירושלים. הן מבנה ששימש לרחצה וטהרה, הן מבנה ששימש לאספקת המים, ולצערנו כל הדבר הזה חרב במהלך מרד החורבן והרס המקדש במקום הזה.
זאת אומרת, אני יכול להגיד, הסיכום של הדברים הוא שאתם בעקבותיו של וורן.
כן.
וורן חיפש מים וגילה פה דברים אחרים.
כן. אני לא יודע אם וורן חיפש מים, וורן ניסה לתהות על הקנקנם של הדברים, על היסודות של המבנים והכימונות מתחת לבניין המחכם ורחוב השלשלת. הוא היה החלוץ הראשון, ואנחנו עד היום צועדים בעקבות העבודה שלו, וכל הארכיאולוג שפה עובד פה באזור מלא הערכה והערצה לעבודה של וורן. אנחנו פשוט ממשיכים את הדברים שלו,
את הדרך שלו.
ובחלק מהחפירות, אנחנו נוגעים בדברים שהוא עשה. כלומר, מפרקים חלק מהדברים שהוא עשה, וממשיכים הלאה לחשוף את הדברים המפוארים מימי הבית השני.
עכשיו, מהו המקום הכי קרוב לבית המקדש מכל האזורים שהיינו כאן במנהרות הכותל?
המקום הכי קרוב מכונה מול קודש הקודשים, הוא נמצא בתוך מערכת מנהרות הכותל, קצת יותר צפונה למקום שבו אנחנו נמצאים, ועל פי המסורת וגם על פי המדידות, על פי המדידות של המפות, 90 מטר מזרחית למקום הזה, זה המקום של קודש הקודשים, שם אבן השתייה, שם עמד ארון הברית בימי בית ראשון, ושם היה המקום שבו נכנס הכהן הגדול בימי בית שני לחפר על עם ישראל. ולכן המקום הפך למוקד לתפילה, גם אנשים באות להתפלל שם, ובקומה למעלה, הרב מאיר יהודה גץ, זכר צדיק לברכה,
רב הכותל,
רב הכותל והמקומות הקדושים, במשך עשרות שנים, בנה לעצמו בית כנסת, כי לפי החשבונות שלו, זה המקום שממנו התפילה מתקבלת עד הכי...
ולמעשה זה הייתה דעת יחיד של הרב מאיר גץ, כי שלב גם על זה יש חילוקי דעות, איך זה נמצא, יש פרופסור טוביה סגיב, שהוא אומר בכלל שהמקום
אחר
לגמרי בכלל.
אבל בוא נגיד ככה, שדעתו של הרב גץ היא דעתו של הרדבז, וגם דעתם של ארכיאולוגים בשם... ארכיאולוגים, האנשים שמתעסקים בחקר ירושלים, כמו לין ריטמאייר ודן בת וגבי ברקאי, אז אם יש רבים וידעת יחיד, אני חושב שאפשר לקבל לדעת הרוב בשמחה. בוא נגיד, אם כולם היו מסכימים על אותו דבר, אז היינו בבעיה. כמו שהסנהדרין, שכולם מסכימים על דבר אחד, אז אנחנו בבעיה.
זה היופי שבעניין.
כן.
כי גם יש את הספרה הזו שהארי כתב שלא יהיה מבנה על מקום של אבן השתייה.
כן.
אז ברווח הזה בין מסגד אקסה, לבין מסגד עומר, יש רק,
נכון.
אין ספק, אין דבר שהרב גליס לא יודע. אני רוצה שאלה אחרונה ברשותך, אתה כבר המון שנים חופרים פה ועושים עבודת קודש, מה הצפי שלכם, הארכיאולוגים, לתגליות הבאות, לשנים הקרובות? לאן זה בסוף מה נגלה?
בוא נגיד ככה, הצפי של הארכיאולוגים שעובדים במערכת מנהרות הכותל, ביוזמתם של הקרן היומרשת הקוטש שנועלת על ידי הרב שמואל רבינוביץ' סולי אליאב, שמאפשרים לנו לעשות החפירות כאן, הוא לחשוף את הרחוב מימי הבית השני. המטרה שלנו בחפירות הבאות שאנחנו עושים פה זה לחשוף את הרחוב מימי הבית השני, את המבנים שסמוכים אליו, ואולי גם לחשוף את תעלת הניקוז שעולה מעיר דוד לכיוון צפון, שחפרו אותה עד שער ברקלי קצת צפונית לקשת רובינסון, ואולי בהמשך נוכל לעשות איזשהו חיבור לדבר הזה, אבל בכל אופן המטרה בשנים הקרובות היא לאפשר מסלול תיירותי של המבקרים ברחבת הכותל ומנהרות הכותל על גבי המפלסים הארכיאולוגיים המקוריים. לא כולם מימי הבית השני, יש למשל תקרדו בחוץ, תקרדו המזרחי של ירושלים, אבל משם תהיה אפשרות להיכנס לתוך מנהרות הכותל, גם על מפלסים מהתקופה הרומית ביזנטית וגם בהמשך למפלסי הבית השני עד שיגיעו לאזור קשת ויסון ומשם צפונה למקום קודש הקודשים.
תוך כמה שנים הרב גליס אתה משער שהם יגיעו לאן שהם רוצים?
אני משיח לא יקלקל להם את העניין, הוא יכול לחפור פה עד 120.
למה לקלקל? שהמשיח יבוא בעזרת השם. לא, הכל יתגלה פה.
אבל אנחנו בעזרת השם מקווים להשלים את התוכנית הזו בטווח של בין 5-7 השנים
הקרובות. זה הכל.
עד השמיטה הבאה אני מקווה שזה יהיה.
זאת אומרת, עוד 50 שנה אתם לא תמשיכו לחפור?
ודאי שנמשיך לחפור, ירושלים לא נבנתה ביום אחד, וגם לא התכסתה באפר ביום אחד, אז ודאי. בואו נגיד ככה, אני רואה את התפקיד שלי פה במנהרות הכותל כתפקיד של שליח ציבור של כל עם ישראל, לבוא לחפור את האפר, לסלק את האפר, את שפכי הזבל והאבנים והשריפה, לגלות האבנים ולספר את הסיפור שלהם. אז נכון לעכשיו, זו התורנות שלי להיות שליח ציבור, מן הסתם,
אנחנו בשם, בשם כל עם ישראל, ובפרט בשם מאזיני כל חי, באמת הם מודים לך, אתה יודע, הרב גליס עושה עבודת קודש, אף אחד לא יודע, מתחת לאדמה, בריאות ואריכות ימים, ושבאמת נזכה לראות ממש מול העיניים שלנו, ממש היום, בבניין בית המקדש, ותודה שהקדשת לנו את הדקות האלו, ואני בטוח שהמאזינים נהנו מאוד, ו... אני לא יודע אם המילה נהנו, המילה במקום, אבל הם, ברור שהם כעת יותר מרגישים את החורבן הגדול שהיה לנו.
אז צום קל לכולם, ושיבואו לבקר בשרידי עברם.
תודה, תודה לך דוקטור אבי סולומון, הארכיאולוג הראשי של מורשת הכותל. אנחנו ממשיכים לעומק האדמה. הרב גליס, לאן אנחנו הולכים?
אנחנו יודעים יותר למטה, מה שנקרא בית שני, למקום שפה היה הקרבות, פה היה מלחמה, לכאן ברחו הלוחמים, המורדים איתו נכון, לתעלה, שהיא למעשה מחוץ לעיר דוד, אבל ממש מתחת לעיר עתיקה, מתחת לח... מה שאנחנו מכירים את שער השפוט, אנחנו נמצאים מתחת למקום הזה, מתחת לשער השפוט.
עכשיו...
מה שנקרא גבעת האופל, נכון? מתחת
לגבעת אני האופל. רוצה לצרף אלינו לשידור את הארכיאולוג אלי שוקרון, אחד האנשים... אולי שמכיר יותר מהרבה אחרים את מעמקי האדמה מימי בית שני. אלי, כמה מטרים אנחנו מתחת לאדמה עכשיו?
אנחנו עכשיו מעל 10 מטרים מתחת לאדמה. אנחנו נמצאים פה בתוך תעלת הניקוז. אתה צריך להבין, כשבנו את כל מתחם הר הבית, בנו לאורך מתחם הר הבית גם את הרחוב המרכזי של ירושלים. והרחוב המרכזי של ירושלים... הלך לאור, נבנה לאורך עמק התרופאון, או עמק עושה הגבינה, נכון, הרב גלי, עד לבריכת השילוח. וכשבנו את הרחוב הזה, בנו מתחת לרחוב מערכת מאוד 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 גדולה של מערכות ניקוז, של תעלות, של מנהרות, הכל בנוי מתחת לרחוב. ואנחנו, כשאני התחלתי פה את החפירה, התחלתי את החפירה בכלל בבריכת השילוח. אחרי שמצאתי את בריכת השילוח ב-2004, אז אמרתי, חייבים לחבר את המקום הזה עם מתחם הר הבית, עם הכותל.
זאת אומרת, אנחנו עכשיו ממש באמצע תעלה.
אנחנו בתוך בור.
אנחנו בתוך בור.
תרים את הראש, תסתכל.
אנחנו בתוך בור מים, שבעצם מוביל אל השילוח. נכון?
אנחנו בתוך בור מים, כאשר בור המים הזה, תשים לב שבור המים הזה נחתך בתקופה מאוחרת יותר. כלומר, אנחנו מדברים על בור מים בכלל שנבנה בתקופת בית ראשון. כלומר, כל האזור הזה, לפני שבנו את הכותל, הייתה פה שכונת מגורים. פשוט מה שעשו, שכונת המגורים הזו נהרסה, נשארו בורות מים, מקוואות, אנחנו יכולים לראות פה מקוואות, בורות מים, הכל נמצא פה. ובנו את תעלת הניקוז. עכשיו שימו לב שבנו את תעלת הניקוז מחוץ למתחם הר הבית. ויש לזה שתי סיבות מאוד עקריות. קודם כל, כשתעלת הניקוז נמצאת מתחת להר הבית, הניקוזים, המים יכולים לערער את היסודות. מצד שני, כשאתה מעביר את כל תעלת הניקוז, מה יש לך בתעלת הניקוז? שפחים, דברים לא תיאוריים. אז מה שהם עשו ברוב חוכמתם, הם הוזיזו את כל תעלת הניקוז מחוץ להר הבית, שהר הבית לא יהיה תמה, מתחת, מהיסודות שלו. וזה מה שהם עשו פה, ומה שיש לנו פה, יש לנו הסתה של כל מערכת הניקוז מחוץ למתחם הר הבית, והמערכת הזו, המדהימה הזו, שנמצאת במעמקי ירושלים.
עכשיו בוא תקרא אותו נהל, הכהן מתמה בהר הבית, קורא לו, מקרה והוא צריך לרדת לתאר, הוא יצא מתוך... תעלה מהר הבית, איך שהמשנה מתארת את זה, ויורד למטה לשילוח לצבול. איפה התעלה הזאת? זה לא פה?
אני לא יודע.
אז יש לך עוד אתגר. אני חפש את התעלה הזאת.
אני לא יודע. יש לי אתגר
לחפש... מסבעה אומרת המשנה.
נכון. יש אתגר לחפש את התעלה הזו. יכול להיות שזה זה, יכול להיות שלא. אני לא יודע. אבל מה שכן אני יודע, כי אם אתה חיברת אותן לכהן הגדול, שזה מאוד מאוד מעניין ומאוד מפליא שבחפירה פה בתוך תעלת הניקוז, יום אחד אנחנו, אני מוצאים חפץ מזהב שהצורה שלו היא ככדור. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקח את זה ואני, בלי לשים לב, אני מנענע אותו ופתאום אני שומע צליל. ואז אני אומר, פעמון זהב. היו הרבה חבר'ה לצידי ואז אמרו, פעמון זהב, הכהן הגדול. ודיברנו כרגע על הכהן, הכהן הגדול על הגלימה של היו 72.
רגע, סליחה שאני מפסיק אותך. כן. אתה מצאת את פעמון הזהב שהיה על בגדי הכהן הגדול?
לפי דעתי, הפעמון הזה שנמצא הוא אחד מפעמוני הזהב שהיה על גלימתו של הכהן הגדול.
עכשיו, איפה מצאת? כמה מרחק
מצאת מאיתנו? מצאת אותו פה, פה, בתעלת הניקוז.
ממש בתעלה כן. שאנחנו עומדים
שאנחנו
בה
כעת. שאנחנו כרגע עומדים פה כעת.
שני יעקב, בתוך התעלה הזאת ישבו מורדים. לפה הגיעו גם חפצים כנראה מהר הבית. גם מטבעות וגם אולי חלק מהגלימה של הכהן, או הגלימה עצמה, שנאכלה במשך הזמן. ומה שנשאר זה שהוא פעמון. זאת אומרת, פה ישבו מורדים שירדו מלמעלה והתחבו פה בתוך, התחבו פה בתוך התעלה, ומלמעלה, אתה רואה את אחד מאחורים, מלמעלה החיילים הרומאים ניסו להרוג אותם.
עכשיו אלי, אני רוצה באמת לשאול אותך.
תסתכל, אני...
בנימה אישית, כן. אתה מחזיק את הפעמון ביד. מה אתה מרגיש?
זה, קודם כל, לפני שהבנתי שזה פעמון, אמרתי, אתה יודע, חפץ ארכיאולוג, אתה ארכיאולוג, אתה מחזיק חפצים ארכיאולוג, אבל ברגע שהבנתי שזה פעמון, והפעמון הגיע ככל הנראה בסבירות מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, כי אין לך 100%, אני לא הייתי שזה, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, שזה הגיע מהגלימה של הכהן הגדול, היה בי רעד בגופי. ממש רעדתי והתרגשתי, ואז פתאום אתה אומר, בום, יורד לך הסימון, ואתה הולך ואתה קורא מה שכתוב בספר שמות, ואתה קורא מה שכתוב ביוסף בן מתתיה, ואתה קורא כל מי שכותב על הפעמון, ורשי והרמב״ם, והרמב״ן, ואתה מנסה להבין מה זה הפעמון, ולקחתי את הפעמון, ועשיתי לו צילום רנטגן, ומה שגיליתי בצילום רנטגן, שמאוד מאוד מפתיע, ממרכז הפעמון יורד חוט, ענבל באורך של 4 מילימטר שיורד למרכז למרכז הפעמון
ששם יש רימון שם יש את הכלי הקטן שנקרא רימון
ואז אתה מבין ואנחנו הרי כולנו מכירים את המחלוקות בין רשי רמב"ן ורמב"ן וכו' מה זה פעמון ורימון כי במקרא כתוב שהיה בתוכם. מה זה בתוכם? זה בין הפעמון רימון, פעמון רימון, בין אחד לשני, או בתוך.
וכפי איזו שיטה ראית?
עכשיו, מה שקורה, לפי הערכתי, לפי מה שאני חושב, אני חושב שהפעמון נמצא בתוך הרימון, או הפעמון נמצא בתוך הרימון. כלומר, לפי שיטתו של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן.
עכשיו, פה בתוך התעלה, כמו שאמרנו, היו פה מורדים, מצאת כמה חפצים של מורדים.
כן, 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 תסתכל, לפני שאני אגע בנקודה הזו, אני רוצה, אני רק רוצה,
קשה להעביר למאזינים את ההתרגשות עכשיו,
קשה, אתה יודע מה, המון המון שנים, כלומר זה נמצא ב-2011, עדיין ההתרגשות היא התרגשות מדהימה, כל פעם שאני מדבר על זה, כל פעם שאני חושב על זה, ואני רוצה לקחת אתכם לנקודה, ובזה אנחנו נגמור עם זה ונמשיך הלאה.
ברור.
הכהן הגדול. אנחנו מדברים על קודש הקודשים. החפץ היחידי שהיום אנחנו יכולים להחזיק ביד ולהגיד, החפץ הזה הגיע, היה בקודש הקודשים בבית המקדש, זה הפעמון הזהב של הכהן הגדול.
ברור.
תחשבו על, על מה זה, איזה משמעות זה לנו.
אז אם אתה מוצא פה פעמון, אתה צריך למצוא גם מטבעות למשל.
נמצאו פה אלפי מטבעות.
מתקופת הבית השני.
מתקופת הבית השני. נמצאו פה אלפי מטבעות מתקופת הבית השני.
מחצית השקל
מצאת? מצאתי שקל.
שקל.
אבל מצאתי שקל צורי. שקל צורי שמעיד על עלייה לרגל לפני החורבן.
ברור.
לפני החורבן. עכשיו אני, תחשבו, בן דם הולך, שקל, זה, שקל צורי, זה שני חצאי שקלים. כאילו זה שני אנשים, זה אב ובנו. נפל להם, התגלגל להם לתוך תעלת הניקוז. מה הם עושים? דילמה. אבל מצד שני, זה איזשהו מזכרת, איזשהו משהו אומר, חבר'ה, אנחנו פה, אנחנו היינו פה, הנה, אנחנו עלינו לרגל לבית המקדש, זה לא סתם שהשקל הצורי מכסף נמצא בתוך תעלת הניקוז. זה דבר אחד. דבר שני, אתה יודע, אני הולך לחפצים הפשוטים, הרגילים. מה זה החפצים הפשוטים הרגילים? סיר בישול. אנשים יושבים פה, אוכלים, בסתר. שומעים מעליהם את סנדלי הלגיונות הרומיים.
זאת אומרת, המורדים היו ממש כאן בתעלה, ומעל הראש שלהם, מעל הראש שלנו עכשיו, הרומים התהלכו.
כן, כן. עכשיו, זה לא רק שהרומים התהלכו. תחשוב על זה, אתה מריח את הריח של השריפה, של החורבן. אתה שומע את הצרחות של האנשים שנהרגים על ידי הרומים. כלומר, אנחנו נמצאים פה במקום שהיום, בתקופה הזו, בזמנים האלה, לפני 2000 שנה, הסתתרו אנשים ששמעו את כל מה שקרה בחוץ. החורבן של בית המקדש, חורבן של ירושלים.
יש רק כמה מורדים ישו פה כאן בתורת הלאה?
לפי יוסף בן מתתיהו, הוא אומר כ2000 מורדים. אני מעריך שאולי אפילו יותר, כי אם אנחנו לוקחים את כל המנהרה, כ2000 מורדים שהסתתרו בתוך המנהרות, והוא אומר שהרומאים פשוט קראו את האבנים בשביל למצוא את המורדים בתוך המנהרות. זה פשוט מדהים, הם אפילו חיפשו את האנשים בתוך המנהרות.
אנשים לא מתו פה בתוך המנהרות?
יוסף בן מתתיהו מעיד על זה שאנשים מתו במנהרות, חלק מרעב, חלק מידי אחיהם וכולי.
ולאיפה לקחו אותם, אנשים מתו?
תסתכל, לפי דעתי, ברגע שיוסף בן מתתיהו מדבר על זה, על מספרים, והוא יודע שהיו פה אנשים, כלומר, הם פונו, כנראה שהם נלקחו לאיזשהו מקום.
אני אגיד לך למה פונו אותם, לסמבוסקי.
יכול להיות. יכול להיות.
אתה כבר עוד תקופת בית שני.
הכל יכול להיות, אבל לפי דעתי האנשים נקברו בצורה מסודרת, לא הושארו.
אלי, בכדי להגיע למקום שאנחנו עומדים בו כעת, הלכנו כברת דרך בתוך עומק האדמה. באמצע עצרת, הצבעת לעבר התקרה, ואמרת לנו, אתם רואים את האבן הזו שנפלה? היא נפלה ממש ברגע החורבן, זאת אומרת, בשעת חורבן הבית, האבן הזו נפלה, והיא עומדת בדיוק, היא עומדת כעת, בדיוק במקום שהיא נפלה ממש בעת חורבן הבית.
כן, תסתכל, הרי אנחנו מדברים על חורבן, ומה זה חורבן? ואנחנו יודעים שהרומאים הרסו וטבחו, ומה שאנחנו רואים פה, אנחנו נמצאים כל כך עמוק מתחת לאדמה, ועדיין אנחנו מרגישים את החורבן פה. לא רק מרגישים פיזית, ואני תמיד אומר, תשמע, אתה נמצא פה, תרגיש כאילו אתה היהודי החופשי האחרון בירושלים, שאני מסתתר פה, וההרגשה היא הרגשה שלא פשוטה. ומה שאנחנו ראינו פה כרגע, ראינו את אבן הרחוב שנמצאת בתוך התעלה. איך האבן של הרחוב, הפלטה שהייתה חלק מהרחוב, נמצאת בתוך התעלה.
אתה יודע מה מדהים? שרואים את התנועה של הנפילה, של ההידרדרות של האבן.
נכון.
זאת אומרת, ממש באותה תנוחה שהאבן נמצאת ברגע זה, ברגע זה ממש שם איפה שהיינו, שם היא עמדה בעת החורבן.
נכון,
זה פשוט
לא.
מצמרר.
זה מצמרר, כי מה שקורה, מעלינו יש את קשת רובינסון. מה זה קשת רובינסון? זה אחת מהכניסות לבית המקדש, להר הבית, באותה תקופה, לא לבית המקדש, להר הבית.
זאת אומרת, אנחנו ממש מתחת לקשת של רובינסון, כי כשאני מכיר את האזור, אני מדבר על האזור, אתה יוצא משער השפוט, גבעת האופל, אתה יורד למטה שאתה פינה של החומה מתקופת הגריפס, אז אנחנו יותר פנימה.
אנחנו פנימה ממש באזור שקשור לקשת רובינסון, ממש ביסודות של הכותל. עכשיו, מה שקורה הוא, תחשבו, קשת רובינסון זה קשת אדירה עם מאות טון של אבן. עכשיו, כשהרומאים מחריבים והכל נופל בבת אחת על הרחוב, בנקודה מסוימת המשקל דוחף את אבן הריצוף אל תוך תעלת הניקוז, שובר את הכמרונות, ואז מה שקורה, אבן מהקשת עצמו מתגלגלת ונכנסת לתוך התעלה. פשוט
שאותה ראינו,
כן, מה שראינו עכשיו. זו עדות לחורבן בתוך תעלת הניקוז. עדות לחורבן של קשת רובינסון, עדות לחורבן של הכותל שנמצא ממש מעלינו.
עכשיו אני רוצה שנעלה למעלה. אתה הבטחת לנו שנוכל ממש לראות את השורה הראשונה מאבני הכותל, נכון?
השורה הראשונה שנבנתה, ומעליה נבנו, נבנה כל הכותל עצמו.
בואו נלך. ומאותה תעלה שבה הלכו והתגוררו המורדים, אנחנו עלינו לכותל המערבי. אבל אני אומר הכותל המערבי, אפשר לומר שזה כותל המערבי שכמעט...
שאתה לא מכיר אותו.
שאף אחד לא מכיר אותו, את אותו כותל.
חוץ, אולי פתקאות לא הייתה מי שאתה בכותל המערבי.
פשוט לא יאומן. עכשיו, נמצא איתנו הארכיאולוג אלי שוקרון. מה אנחנו רואים פה מול העיניים שלנו?
תסתכל, מה שאנחנו רואים פה... אם אתה יכול לראות, אתה יכול לראות את הסלע. ואם אתה הולך טיפה מתחת לסלע, אתה יכול לראות מקווה טהרה. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את השורה הראשונה, השורה הראשונה של הכותל.
זאת אומרת, מול העיניים שלי נמצאת השורה הראשונה של אבני הכותל, שמעלינו יש איזה 30 מטר למעלה.
כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה נכון. אנחנו נמצאים פה בשורה הראשונה.
בוא שתשמע יעקב, כשאתה עומד בכותל ואתה מסתכל כלפי מעלה, יש לך 7 שורות מתקופת הורדוס.
כן.
תרד למטה, 25 שורות, הנה הגעת לבסיס.
ואני נוגע עכשיו ממש בסלע שהוא ממוקם מתחת לאבני הכותל. הוא מחזיק את אבני הכותל.
אתה עוד 25 שורות למטה.
וואו. אפשר לומר שזה אחד המקומות הכי קרובים לתחושה של החורבן.
בהחלט. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אנחנו נמצאים פה ממש, כשאנחנו מדברים על איך בנו את הכותל, איפה בנו את הכותל,
איך בכלל, הבנים לכאן.
איך הביאו הבנים לכאן, איך הכל בכלל התחיל, איפה הכל התחיל. כשאנחנו מדברים על הכותל, איפה הכל התחיל? התחיל פה, עם השורה הזו. ועל השורה הזו בנו את כל הכותל שאנחנו רואים מעלינו. והיום שאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים אל אבני הכותל, שהיסודות של אבני הכותל אנחנו רואים אותם פה ממש מתחתנו. פה, פה ממש במקום הזה. שזה מדהים. שים לב, אבנים לא מסוטטות, הן לא ישרות, הן לא מעובדות, הן לא יפות. אבל יש להם עוצמה.
יש להם מסגרת.
ויש להם עוצמה. אפילו שהאבן היא בצורה כזאת, אתה נוגע באבן, אתה מרגיש את העוצמה של האבן.
עכשיו, ככל שאנחנו נעלה יותר למעלה, האבנים יותר מסוטטות?
כן, כי אנחנו נמצאים פה ביסודות של הכותל. עכשיו, תחשוב על זה, שאנשים, שהבנאים, כשבנו את הכותל, אני אתן לך עוד טיפ, שהבנאים שבנו את הכותל, בנו עם כלי עבודה, עם איזמילים, ואנחנו יכולים לראות את הסיסטות פה המאוד יפה. איזמילים, פטישים. 100 שנים של חפירות ארכיאולוגיות, אף אחד לא מצא שום איזמיל שקשור, או שום כלי עבודה שקשור לבניית הכותל. פה, במקום הזה, שאנחנו עכשיו נמצאים בו, מצאתי את האיזמיל היחידי שאני יכול להגיד, האיזמיל הזה מברזל, עם, בקצה של שפטריה, של דפיקה, של הפטיש, במקום הזה נמצא האיזמיל היחידי שאני יכול להגיד, זה שימש את הפועלים, זה שימש את הבנאים שבנו את המקדש ובנו את הכותל.
הם העלימו אותם? למה הם העלימו את כלי עבודה?
כי זה כלי עבודה. כלי עבודה אתה תמיד לוקח איתך.
אתה לא משאיר... אתה אומר, פה נשאר אחד.
ופה נשאר משהו אחד, איך אומרים, שוב פעם, תזכורת. איזה משהו שנותן לנו להבין מה קורה פה. עכשיו, כל האזור הזה מולה באפר. זה היו היסודות של הכותל. עולה הרגל בתקופת בית שני, לא ראו את האבנים האלה. הם לא ראו את האבנים האלה. אנחנו, יש לנו זכות לראות את האבנים האלה. הם לא ראו את האבנים האלה.
רק שתבין יעקב, הכותל הזה כשאתה רואה אותו, הוא כמו הכותל למעלה, כל שורה נכנסת פנימה, בשני אצבעות, 2 סנטימטר. היא בנויה, היא לא ישרה, היא בנויה כמו פירמידה. כל שורה נכנסת פנימה, בשני אצבעות. ככה, לכן זה החזיק הרבה זמן. לכן זה החזיק כל כך חזק.
אני אגיד לך גם, למה החזיק כל כך חזק? שמי שעשה את זה באמונה, עשה את זה בעוז, עשה את זה בצורה הכי, הכי, הכי טובה שיכולה להיות. אין פה עבודה שהיא עבודה של מישהו בא ובוא נבנה קיר, לא. יש לזה משמעויות.
עכשיו, ולכן, מה מצאתם פה ליד?
עכשיו, מה שמצאנו פה, מצאנו פה מטבעות, כלי חרס, ממצאים, שנותנים לנו את התירוך המדויק של הכותל. אנחנו לא ניכנס לתוך
העניין. מה יש שם מתחת לסלע?
מה?
סלע.
אני עכשיו נוגע בסלע, זאת אומרת, זה הסלע
ש... סלע, מתחת לזה, זה סלע. אין שום דבר, זה הסלע, זו האבן הראשונה. דבר נוסף שרציתי להגיד לכם, אנחנו קצת לא נכנסנו, כמו שאמרתי, זה כוסה באדמה, זה היה היסודות. אף אחד לא ראה את זה. עולי הרגל שעלו לירושלים, האחרונים שראו את האבנים האלה, היו הבנאים.
הכל היה פה אפר.
עכשיו תחשוב, היה מכוסה, והרחוב נמצא מעלינו. עכשיו תחשוב, רבן גמליאל, רבן יוחנן בן זכאי, שהסתובבו ברחובות של ירושלים.
והוא מעלינו, והם לא ראו את מה שעכשיו אנחנו רואים. הם לא ראו את מה שאנחנו עכשיו רואים.
היום, בעקבות החפירות של רשות העתיקות, עיר דוד, החפירות שאני ניהלתי פה, אתה יכול היום לגעת באבנים. שזה מדהים. ואני כל פעם שאני נוגע באבן, ואני עכשיו נוגע באבן, אני מתרגש. התרגשות, מצמר. אתה מרגיש את העוצמות.
עכשיו, אני רוצה ברשותך לחזור לתקופה של המורדים. אתם מצאתם תגליות שממש משמשים כעדויות חיות לתקופה של המורדים?
כן, בתוך התעלה הזו, יוסף בן מתתיהו מדבר על המורדים שהסתתרו, ומדבר גם על הרומאים שחיפשו אותם בתוך התעלות, ולא סתם חיפשו אותם וכנראה שגם הרגו. אנשים שהיו בתוך המנהרות, מורדים, יהודים, משפחות. ובתוך המנהרה נמצאה חרב רומית, שככל הנראה שימשה אולי חלק מהצבא הרומי, חרב רומית, שהחרב נמצאה בתוך הנדן שלה. עכשיו, תחשוב על זה, 2,000 שנה החרב נמצאת פה, בתוך הנדן שלה, כשהנדן עשוי מאור, והמסגרת שלו מעץ, צבוע באדום, עם איתורים. פשוט מדהים.
איפה החרב הזו?
החרב נמצאת במחסני רשות העתיקות.
אפשר לדמיין כמה יהודים נרצחו מאותה חרב.
החרב הזאת, ודאי.
אותה חרב מסורטטת ויפה, כמה יהודים נרצחו בתקופת חורבן בית המקדש.
זה פשוט דבר שעושה לך צמרמורת שאתה חושב על זה. אבל דבר, אנחנו מעניין החורבן והערג והרצח, אני רוצה לקחת למשהו אופטימי. ופה במקום הזה מצאתי אבן עם חריטה של מנורה ושל שולחן לחם הפנים על האבן עצמה. ולמה אותי זה מרגש? כי מי שחרט את זה, מי שעשה את החריטה הזו, היה בבית המקדש, ראה את המנורה וראה את השולחן לחם הפנים, במקדש עצמו, בהיכל. למה זה מרגש אותי? זה אומר לי, כל מה שעם ישראל עבר, 2,000 שנה, ובמאה ה-20, מה שעברנו, בסופו של דבר אנחנו פה, ומה אני מחזיק ביד? אני מחזיק ביד עדות חיה למקדש. אני הייתי פה, אני ראיתי את המנורה בעיניים שלי, זה המסר, זה המכתב שהוא שולח לי. אני ראיתי את המנורה, אני ראיתי את שולחן לחם הפנים, ראיתי את המקדש, הייתי בתוך המקדש.
זה אותו מנורה שמצאו גם ברוב הרודיאן.
נכון, באותו סגנון. אבל זה משהו שאומר, הנה אני שולח לך מכתב, לא בעזרת אותיות, אני שולח לך מכתב בעזרת תמונה.
מצמרר, פשוט מצמרר.
וזה משהו שלקח אותי קדימה. זה משהו שלקח אותי קדימה, וזה דבר שהוא, כמו שאתה אמרת, מצמרר, מדהים.
היום כבר לא חופרים כאן.
כרגע לא, אין החפירות, לא, אין פה חפירות, אולי בעתיד ימשיכו, אבל המקום הזה, תשמע, אנחנו נמצאים פה, אני בתור ארכיאולוג באמת שניהל פה את כל החפירות, אני רוצה לשאול אותך, מה ההרגשה שלך פה, במקום הזה?
אין מילים, זה בדיוק רציתי לומר, שזה מדהים, איך מסיור לא ארוך, כאן מתחת לעובי האדמה, ופשוט לראות מול העיניים את הסלע שעליו עומד בעצם הכותל המערבי, זה פשוט מעיף אותך 2,000 שנה אחורה, אתה מרגיש בחוש מול העיניים את החורבן הגדול, את מה שחסר לנו כאן, אתה יודע, אנחנו רגילים לחיות בתוך הבוץ, בתוך כיף לנו, כיף לנו בתוך הג'ורה, אנחנו לא מודעים למה שהיה פעם, ודווקא הסיור הזה שאנחנו עושים כרגע עם עם הרב ישראל גליס ואיתך ארכיאולוג אלי שוקרון, דווקא הסיור הזה מעיף אותנו אחורה לאותם שנים, לאותו חורבן שעד היום אנחנו בעצם חלק ממנו. ותודה, תודה שגרמת לנו.
אני משתמש בחפירות כבר הרבה מאוד שנים, מאז תחילת החפירות, עם בימין מזר, אחריו עם מאיר בן דוב, עם הילד מזר, אני משתמש פה כבר הרבה שנים, וכל פעם שאני מגיע, כל פעם מתרגש מחדש, על דברים שמצאו, על דברים שראו כאן, על דברים שאני הייתי עד להם בתוך החוויה, כשמוצאים משהו, ולא יודעים מה, ואני לוקח את החפץ, והולך לרבנים לשאול אותם, מה זה? מה זה הכלי, האבן הזה עם החוד? מה פתאום כלי אבן עם חוד? מה זה? ברזם בית המקדש נזרק מלמעלה, זה כלי של אדם, כדי שאדם לא יתקרש, היה צריך להיות כלי עם אבן, כדי שכל מיני ירבבו את אדם. כל מיני כלים וכל מיני מטבעות מעניינות, ותמיד זה מרגש מחדש. וכשאני רואה את אלי, ואני לא פעם שומע אותו, ואני גם רואה את הדיבור, הוא תמיד מתרגש, כי מי שנמצא פה חייב להתרגש.
אפשר להבין לחלוטין את מה שאתה אומר, הרב גליס, כי זה לא מקום שאתה בא ונמאס לך, אתה בא לפה, אתה ממש רואה את מה שהיה לפני 2000 שנה, אתה יכול פשוט לחוש, אתה יכול פשוט לגעת, אתה רואה את הסלע שכמו שאמרנו וראינו, הסלע שעל הסלע הזה בעצם בנו את הכותל המערבי. איך אפשר שלא להתרגש? אתה יכול לבוא לפה מיליון פעמים ועדיין לחוש, עדיין להתרגש. אני עכשיו שוב נזכר ממה שראינו לפני כמה דקות, את הסלע שנפלה, אנחנו ראינו באוויר ממש סלע שארכיאולוגים בשנים האחרונות תפסו אותה עם מוטות ברזל. עכשיו את אותה תנוחה, את אותה תנוחה שהיא כרגע נמצאת, באותה תנוחה בדיוק היא הייתה לפני 2000 שנה, באותה תנוחה. עכשיו אתה מנסה לדמיין, הרי זמן הוא משהו שעובר, אתה יכול לדמיין 2000 שנה אחורה, והסלע הזו נפלה ממש בזמן החורבן, הסלע הזו נפלה ממש כשבית המקדש נחרב, ואתה מדמיין את המורדים ואת היהודים שהיו פה בתעלה, אתה מדמיין את הקולות, את הפחד שהיה להם, שהם שמעו למעלה את הרומאים, אי אפשר שלא להתרגש, אי אפשר שלא להצטמרר, והיום, יום, כן, צום תשעה באב, אנחנו מנסים כל הזמן ללכת אחורה ולנסות להיזכר ולהרגיש את החורבן, אבל כן, דווקא מהמקום הזה, דווקא מהקולות הללו שאנחנו כרגע שומעים ורואים מול עינינו, דווקא מהמקום הזה אפשר הכי להתחבר לחורבן. וכן, תודה לך, ארכיאולוג אלי שוקרון, באמת שהיית איתנו, שהכנסת אותנו לאווירה, ותודה לך, הרב גליס, שהיית איתנו בשעה הזו. אנחנו נצא להפסקת חדשות, ומיד לאחר מכן נשוב, בהמשך המסע שלנו אל ההיסטוריה היהודית, ננסה להמשיך לחוש את החורבן ולהעביר לכם המאזינים את הקולות מהשטח.